זבחים דף נון וב, מתחילים בעזרת השם, דף נוני עמוד ב', שתי שורות מלמטה. העזרה, יש בה קדושה מיוחדת. קודשים קלים היו שוחטים דווקא בעזרה. קודשי קודשים היו אוכלים דווקא בשטח של העזרה. מה נתן את הקדושה למקום הגדול הזה? מתי שבנו את בית המקדש, כשבאו לקבוע את השטח של העזרה, היו באים ושואלים את הכהן הגדול באורים ותומים האם לקדש את השטח הזה או לא. אחרי שהאורים ותומים אמר תשובה חיובית, היו כל הבית הדין הגדול לוקחים בידיים שלהם שיערי מנחה ומקיפים את כל השטח, תוך כדי שהם אומרים את המזמור יושב בסתר עליון, שיר של פגעים, וככה התקדש העזרה. באה הגמרא עכשיו ואומרת, המקום שהתקדש בעזרה, מהו בדיוק השטח שהוא כלול באותו מקום? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אין חייבים משום טומאה. כשאדם טמא נכנס לתוך העזרה, הוא חייב הרי קרת על זה שהוא נכנס בטומאה לתוך העזרה. איזה שטח של העזרה נקרא חלק ממנו? אין חייבים אלא על אורך 187, על רוחב 135, שזה למעשה הרחבה של העזרה. מה זה בא למעט? את כל אותם לשכות שבנויות מסביב, שהפתח שלהם פתוח לעזרה ויש להם קדושה של העזרה, אבל בכל זאת אין להם את השם עזרה, ואם תמה נכנס לאותם לשכות הוא לא יהיה חייב. תנאי תנא כמי דרב נחמן, אחד שהיה שונה ברייתות, שנה את הברייתא הבאה לפני רב נחמן. למעשה בדרך כלל כל אחד מהאמוראים את השישה סדרי משנה ידע על בוריו. ברייתות היה, כל אחד ידע ברייתות מסוימות, לא כולם ידעו את כל הברייתות, ולכן היה אחד שהתפקיד שלו היה לשנות ברייתות, כאילו את הברייתות שהוא יודע הוא היה מלמד אותם. פה באמת המפרשים מתפלאים שמשתמשים באחד שהיה שונה ברייתות לפני רב נחמן, שהוא אמר לו את הדבר הבא, שזה למעשה משנה. מה הוא היה צריך להגיד את זה לרב נחמן, וכי רב נחמן לא הכיר את המשנה המפורשת הזאת? אבל על כל פנים, הוא בא ושנה לפני רב נחמן את המשנה הבאה. כל העזרה הייתה קוף פי זין, 187, על רוחב קוף למדי 135, כמו שכבר ראינו. אמר לי, כשרב נחמן שמע מהמשנה הזאת, אז הוא אמר לו, אחי אמר לי אבא, אבא של רב נחמן, ככה יש חלק גדול מהמפרשים שמסבירים, שהוא בעצמו היה תלמיד חכם גדול, אבא של רב נחמן היה ספרד דייני, הוא היה סופר הדיינים של שמואל. גם הגמרא מספרת שהוא היה מחותן, הגמרא בסוכה אומרת שרב נחמן היה החתן של הראש הגולה, זאת אומרת שאבא של רב נחמן היה מחותן של ראש הגולה, ראש הגלותה, הוא היה אדם חשוב מאוד, אבא של רב נחמן. אז הוא מספר רב נחמן, אבא שלי הסביר לי את המשנה הזאת והוא אמר לי, כוונה היא, כגון זה, השטח שהמשנה מפרטת, כהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים שנאכלים בכל העזרה. ומה עוד? ושוחטים שם קודשים קלים שצריכים להישחט בתוך העזרה. וחייבין משום טומאה. כל השטח הזה יש חיוב, אם אדם טמא נכנס לשם הוא יהיה חייב. למיעוט אימי, מה זה בא למעט? איזה שטח לא, אין בו את שלושת הדברים האלה. אילמה למיעוט החלונות, דלתות ועובי החומה, שנגיד שאותם המקומות אין בהם קדושת העזרה, העובי של החלונות, העובי של הדלתות והרוחב של החומה, הרי זה לא נכון. תנינה שהם כן קדושים בקדושת העזרה, החלונות ועובי החומה, כלפנים יש בהם קדושה כמו בתוך העזרה, אז ודאי שיש בהם קדושת העזרה. ואלא למיעוט הלשכות, ובא למעט את הלשכות שסביב העזרה. והיא בנויות בחול ופתוחות לקודש, אם אותן לשכות אמנם בנויות בתוך החול, זה לא הכוונה חול ממש, אלא הר הבית, שהוא חול יחסית לעזרה, אבל הוא גם קדוש, זה מחנה לוויה, אבל על כל פנים, אם זה בנוי בשטח של הר הבית, אבל הפתח הוא פתוח לתוך העזרה, הרי ההלכה היא שאותם לשכות יש בהם קדושת העזרה. הרי תנינה ואתנן תוכן קודש. הרי כתוב שתוך הלשכות האלה יש בהם קדושת העזרה. מתרצת הגמרא מדי רבנן. התומה, זה שאדם תמה שנכנס לתוך אותם לשכות, זה שיש בו חיוב, זה שזה אסור, זה רק מדי רבנן. שואלת הגמרא ודאורייתא לא, וכי מהתורה אין חיוב למישהו שהוא נכנס כשהוא תמה לתוך אותם לשכות. והתניא, לשכות בנויות בחול ופתוחות לקודש, אותם לשכות שעליהם אנחנו מדברים, שהן בנויות בהר הבית, אבל הפתח שלהם הוא לתוך העזרה, על זה אומרת הברייתא. מניין שהכהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים? אפשר לאכול שם קודשי קודשים, אתה שומע? קודשי קודשים. עם כל הקדושה של המקום הזה, זה רק מלרבנן, אתה יכול לקחת מקום שמן התורה הוא חול ולאכול שם קודשי קודשים? זה הראיה מפורשת שהמקום הזה הוא קדוש מהתורה בקדושת העזרה, אם אפשר לאכול שם קודשי קודשים. ואפשר גם לאכול שם שיירי מנחה, אז אם כן, ודאי שזה נחשב מהתורה, מקום שיש בו קדושת העזרה, אותם לשכות שפתוחות לעזרה. מאיפה לומדים שבאמת אפשר לאכול שם קודשי קודשים? תלמוד לומר בחצר אוהל מועד יוכלוה. התורה ריבתה חצרות הרבה אצל האכילה אחת. אז אם כן, התורה מרבה שכל העזרות, שכל הלשכות שסביב העזרה, אם הם פתוחים לעזרה, יש בהם קדושת העזרה, ולכהנים מותר לאכול שם קודשי קודשים ושערי מנחה. אז אם כן, זה כן יתקדש בקדושת העזרה. אז איך אתה אומר שזה בא למעט שרק הרוחב של העזרה יש בו את הקדושה ולא הלשכות שמסביב? מתרצת הגמרא, אמר רבה, לאכילה שאני. באמת, התורה מרבה שאפשר לאכול בתוך אותן משכות קודשי קודשים, לכן באמת מותר לאכול שם קודשי קודשים, אבל שאר הדברים אי אפשר לעשות בתוך אותן משכות, כי אין בהם קדושת עזרה, רק בשטח שהזכרנו, 187 על רוחב 135, שזה השטח של העזרה, רק שם מותר לשחוט את הקודשי קודשים קלים, ואם תמה נכנס שם, הוא יהיה חייב. אבל עניין תומה, לא שואלת הגמרא רגע, ותמה שנכנס לתוך אותם לשכות שפתוחים לקודש, וכי הוא לא יהיה חייב. והתניא, לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש, כהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים, א', ב', ואין שוחטים שם קודשים קלים, אין שוחטים שם קודשים קלים, אבל וחייבים משום תומה. אז אתה רואה שחייבים משום תומה בתוך אותם לשכות, אחד שנכנס בתומה הוא חייב. אומרת הגמרא, תיקנת כבר את הברייתא, אתה כותב שלשחוט קודשי קלים אי אפשר לשחוט בתוך אותם לשחוט. זאת אומרת שאתה סובר שזה לא ממש נחשב עזרה. אז אם ככה תגיד גם שתמה שנכנס לשם לא יהיה חייב מהתורה. אומרת הגמרא, לאו אמרת אין שוחטין, וכי לא אמרת שאותם לשחוט לא שוחטים שם הקודשים קלים, כי הם לא נחשבים חלק מהעזרה לגבי זה. אז אם ככה תני נמי אין חייבין, תכתוב גם כן שלא חייבים תמאים שנכנסו לתוך אותם לשחוט, משום אדם תמה שנכנס לעזרה, כי אין בהם קדושה של העזרה לגבי זה, שתמה אם הוא נכנס לשם הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, מה אתה מדמה? תומעה לשחיטה? ביש למה אין שוחטין, בהינה כנגד הפתח ולקה. כתוב שצריך לשחוט קודשים קלים כנגד הפתח של אוהל מועד. אבל בתוך אותן משכות זה לא כנגד הפתח של אוהל מועד, לכן הברייתא אומרת שלא שוחטים כנגד בתוך אותן לשכות. אבל אלא אין חייבין, כן ולקה, אלא אין חייבין עמי, שאת השאלה למה שלא יהיו חייבים משום טומאה. הרי זה נחשב קדוש בקדושת העזרה, והראיה שמותר לאכול שם הרי קודשי קודשים. אומרת הגמרא, ולתעמיך אין שוחטין, מי לא עסקינן דאיכא שחיטה כנגד הפתח. הברייתא כותבת בצורה כללית, אסור לשחוט קודשים קלים בתוך לשכות שהפתח שלהם פתוח לעזרה. רגע, ואם זה לשכה שמכוונת בדיוק מול הפתח של אוהל מועד, גם שמה אי אפשר? למה? זה הרי מול הפתח. אז רואים שלא זאת הסיבה שלא שוחטים בתוך אותם לשכות, כי זה לא מול הפתח של אוהל מועד. ואם זה כן יהיה מול, אז כן יהיה אפשר לשחוט. זה לא כתוב בברייתא דבר כזה. אומרת הגמרא, ואני עוד אגיד לך שמדובר פה, כשהברייתא אומרת שאסור לשחוט קודשים קלים בתוך אותם לשכות, זה לא מדובר בלשכות שהן לא פתוחות מול הפתח של ההיכל, כי זה לא צריך לחדש לי. ברור שאי אפשר לשחוט קודשים קלים אם הם לא נמצאים מול הפתח. אתה יודע מה הברייתא צריכה לחדש? שאפילו אם הלשכה פתוחה מול הפתח של האוהל מועד, בכל זאת אסור לשחוט שם קודשים קלים. ועל זה הברא הייתה מדברת. אז אם אי אפשר לשחוט שם קודשים קלים, סימן שזה לא קדוש בקדושת העזרה, אז למה אם תמה נכנס לשם אתה אומר שהוא יהיה חייב משום אדם שנכנס להעזרה בתומה? אני אגיד לך, אומרת הגמרא, שמי לא עסקינן דאי כשחיטה כנגד הפתח, דאי לקה, אם תגיד שזה כוונה שזה לא מול הפתח שלו אין מועד, למה יצטריך? מה החידוש בכלל להגיד שאם שוחטים שם, שאי אפשר לשחוט שם הקודשים קלים, זה דבר פשוט הרי, זה לא מול הפתח, לא צריך שהברייתא תגיד את זה. אלא, אף על גב דקשחית כנגד הפתח תני אין שוחטין, משום דלא קדיש. אפילו אם הוא שוחט בתוך הלשכה, שהיא כן מכוונת כנגד הפתח, אומרת הברייתא לא לשחוט שם קודשים קלים, כי המקום הזה לא יתקדש בקדושת העזרה. אז אם ככה, למה אם תמה נכנס לשם, אתה אומר שהוא, לא, שהוא יהיה חייב? אומרת הגמרא, אתה צודק. תני נמי אין חייבים. באמת אתה צודק, בתוך אותם לשכות לא חייבים אם אדם נכנס לשם בתומה. הוא לא יהיה חייב משום אחד שנכנס לתוך העזרה בתומה. שואלת הגמרא, ולאכילה לא בעינן כנגד הפתח? הדבר היחיד שנשאר, שהלשכות האלה יש להם כן קדושת עזרה, זה לגבי אכילת קודשי קודשים. שואלת הגמרא, ושם לא צריך שזה יהיה כנגד הפתח? למה אתה אומר שאפשר לאכול שם קודשי קודשים? למה, כן, אכילה של קודשי קודשים מותר לאכול בתוך אותן לשכות שפתוחות לעזרה. זה הדבר היחיד שנשאר. נשאלת השאלה, מה? לאכילה לא צריך שזה יהיה ממש כנגד הפתח שלו אין מועד? והתניה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אתה יודע מה היה הסיבה שהיה שני פשפשים? דהיינו, היה שם שתי שערים מיוחדים באולם, שהיה לפני האיכל, שלפני קודש הקודשים. האולם היה קצת יותר רחב מהאיכל והקודש הקודשים. השטח היותר רחב היה 15 אמות בכל צד, זה נקרא בית החליפות. בחלק המערבי שלו, המערבי צפוני והמערבי דרומי, היה שתי שערים. מה המטרה שלהם? כדי שהחלק האחורי של העזרה, משהו מאחורי האיכל, מאחורי קודש הקודשים, מאחורי האולם, גם שם יוכלו לנהוג כמו בכל העזרה. זה, בשביל זה היה את שני הפשפשים האלה, שתי שערים, כדי שהמקום ההוא גם יחשב פתח אוהל מועד. הרי רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני פשפשים היו בבית החליפות. זה אותו רוחב שהאולם היה יותר רחב מהאיכל והאולם. האובי הזה נקרא בית החליפות. היה שם שני פתחים. מה הסיבה? כמו שביארנו. גובהן 8, הגובה של השערים היה 8 אמות. המטרה שלהם הייתה כדי להכשיר את העזרה, אתה יודע למה? לאכילת קודשי קודשים, כדי שיוכלו לאכול שם באותו שטח אחורי, מאחורי האיכל והאולם וקודשי קודשים, שיוכלו לאכול שם בשר של קודשי קודשים שנאכל רק בעזרה, פתח אוהל מועד. מה עוד? ולשחיטת קודשים קלים, שיוכלו גם לשחוט שם בשר, שיוכלו לשחוט שם קורבנות קודשים קלים ששחיטתם בכל העזרה. ומה עוד? זהו, שתי הדברים האלה. בשביל זה עשו שם את הפשפשים. אז מה אתה רואה מכאן? שהאכילה, קודשי קודשים, צריכה להיעשות כנגד פתח. כי אחרת, למה אם כן, כתוב שעשו את הפשפשים האלה בשביל שיוכלו לאכול קודשי קודשים מאחורי ההיכל והאולם? הרי לא צריך בכלל, שמה אתה עושה את הפתחים האלה? כדי שזה יחשב מול הפתח של אוהל מועד? הרי לא צריך בכלל לאכול פתח אוהל מועד. התשובה היא בטח שצריך לאכול פתח אוהל מועד. ובשביל זה עשינו את השער הזה. אומרת הגמרא, לא, באמת לא צריך לאכול קודשי קודשים פתח אוהל מועד. ובאמת, שמי מכאן, תמחק מכאן, מה שכתוב, אכילה. שלא עשו את הפשפשים למטרה שיוכלו לאכול, הפשפשים הכוונה לאותם דלתות קטנים שעשו בבית החליפות, בצדדים, בעובי של האולם שהיה יותר רבה מהאיכל והקודש הקודשים, שם עשו את שתי הפתחים האלה כדי שהחלק האחורי ייחשב מול הפתח שלו עם מועד, זה רק היה למטרה אחת, רק כדי שיוכלו לשחוט קודשים קלים באותו שטח, לא בשביל שיוכלו לאכול שם קודשי קודשים, כי אפשר לאכול שם גם בלי זה, כי לא צריכים דווקא לאכול פתח אוהל מועד. שואלת הגמרא והכתיב, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו, כך כתוב לגבי ימי המילואים, שצריך לאכול את הבשר, כי ימי המילואים בזמן שחנכו את המשכן במדבר, כתוב שם שצריך לבשל את הבשר, ולאכול אותו כנגד הפתח של אוהל מועד. אז אתה רואה שכן צריך לאכול קודשי קודשים כנגד הפתח. מתרצת הגמרא, קודשי שעה שעני. שמה זה היה קורבנות קודשי שעה. קודשי שעה שאכלו אותם רק בזמן חנוכת המזבח. באותו זמן כתוב שצריך להיות פתח אוהל מועד, אבל באמת את שאר הקודשי קודשים שנאכלו בזמנים מאוחרים יותר, לא היו צריכים לאכול דווקא פתח אוהל מועד, היו יכולים לאכול את זה גם מאחורי ההיכל, גם אם לא היה שם שערים. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבודימי, מניין לדם שנפסל בשקיעת החמה? מאיפה לומדים? שדם שהיו צריכים לזרוק אותו על המזבח בשביל להכשיר את הקורבן ולחפר, אם לא זרקו את הדם עד השקיעת החמה, הוא נפסל. כל הקורבן כמובן גם כן נפסל. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ביום הקריבו את זבחו יאכל. זה נאמר לגבי קורבן שלמים. ביום הקריבו את זבחו יאכל, הפסוק אומר שאפשר לאכול קורבן שלמים באותו יום שהקריבו אותו וגם למחרת. אבל זה שכתוב הקריבו, זה בא ללמד על הדם שמקרבים אותו בשביל לזרוק אותו למזבח. דווקא ביום אפשר לזרוק את הדם ולא בלילה. ביום שאתה זובח, באותו יום אתה מקריב וזורק את הדם על המזבח. ביום שאי אתה זובח, אי אתה מקריב. אבל אם אתה רוצה לזרוק את הדם ביום שלא שחטת את הקורבן, אתה לא יכול לזרוק את הדם אחר כך. אפילו ששאר האיברים, יש הלכה כזאת שאיברים שנשארו אחרי זמנם, הרי עד מתי אפשר להקטיר איברים של קורבן שצריכים להקטיר על המזבח? אפשר להקטיר את זה עד הבוקר. אם שחטו את הקורבן היום, אפשר עד סוף הלילה להקטיר את האיברים על המזבח. אחר כך זה נפסל. אבל אם האיברים האלה היו על המזבח במשך כל הלילה, הם לא נפסלים. אבל לגבי אדם, אנחנו אומרים שזה ייפסל גם אם זה יעמוד על המזבח כל הלילה, עדיין אדם פסול ברגע שהוא לא נזרק באותו יום. שואלת הגמרא, הפסוק הזה שכתוב, ביום הקריבו את זבחו יאכל, אתה לומד ממנו שזריקת אדם צריכה לעשות דווקא באותו יום שהקורבן נשחט, היי מבעלי לגופי. הפסוק הזה צריך ללמד אותנו לגופו של עניין, שהקורבן שלמים נאכל ליום וללמחרת. אם מתרצת הגמרא, אם כן, נמה קרא ביום זבחו יאכל. למה כתוב ביום הקריבו את זבחו יאכל? המילה הקריבו באה ללמד. הקריבו למה לי? שמה מינה. הקריבו בא לגבי זריקת אדם, שמקרבים את אדם על המזבח בשביל לזרוק אותו, לתת את המתנות. זה בא ללמד אותנו, שמה מינה, ביום שאתה זובח אתה מקריב, באותו יום ששחטת את הקורבן אתה יכול לזרוק את אדם על המזבח, ביום שאי אתה זובח, אי אתה מקריב. למחרת אתה כבר, שלא באותו יום אתה שחט את הקורבן, את הקורבן אתה לא יכול לזרוק את הדם על המזבח. שואלת הגמרא, ודילמה אחי כאמר רחמנה, אולי אני אלמד אותך חידוש חדש בפסוק. בוא נגיד לך שזה מה שהפסוק מתכוון להגיד. אי קריב דם העידנה, אם זרקו את הדם של הקורבן שלמים היום, אז אתה יודע כמה זמן אתה יכול לאכול את הקורבן? היום ומחר. נתאכיל בשר, העידנה, ולמחר אתה יכול לאכול את הקורבן שלמים יומיים לשני ימים. אבל אי קריב דם למחר? אם זרקו את הדם למחרת השחיטה, נתאכיל בשר למחר וליום האוחרה. אולי נגיד שהולכים לפי הזמן שזרקו את הדם, ביום הקריבו את זבחו יאכל, ולמחרת באותו יום שהקריבו דם וזרקו את הדם, באותו יום אפשר לאכול את הבשר של הקורבן שלמים, וגם יום אחר כך. אז אם זרקו את הדם למחרת, אולי נגיד שיש יום שלישי שאפשר לאכול את הקורבן שלמים, לשלושה ימים אולי הוא יהיה נאכל, ליום שזרקו את הדם ולמחרת. טוב, אותו יום ששחטו אותו כמובן שיהיה אסור לאכול את הבשר לפני זריקת הדם, אבל אולי נגיד שאפשר לאכול את הבשר ביום זריקת הדם, דניו למחרת השחיטה אולי, והיום אחר כך. מתרצת הגמרא, אם כן, אם זה באמת מה שתורה הייתה רוצה ללמד אותנו, נמה קרא ביום הקריבו יאכל. למה צריך לכתוב זבחו, שחיטתו? מה קשור פה הזמן של השחיטה, שזה הכוונה זבחו? זבחו למה? לשמע מינה, ביום שאתה זובח, ביום שאתה שוחט, אתה מקריבו. באותו יום שאתה שחטת את הקורבן, אז אתה חייב לזרוק את הדם. ביום שאי אתה זובח, אי אתה מקריבו. אבל למחרת, זאת אומרת אחרי שקיעת החמה, שזה כבר אחרי היום ששחטו את הקורבן, אי אפשר לזרוק יותר את הדם של הקורבן. התמר, אדם שמחשב לגבי קורבן שלמים, המחשב לאור שלישי. ההלכה היא כזאת, קורבן שלמים כמה זמן הוא נאכל? לשני ימים, והלילה שבאמצע שני הימים האלה. מה קורה לילה אחר כך? יש יום, לילה, יום, אחר כך יש עוד לילה. מה קורה בלילה אחר כך? אי אפשר לאכול את הקורבן שלמים. אבל האם כבר אפשר לשרוף, אם יש נותר, שורפים את זה? לא, שורפים אותו בבוקר למחרת. זאת אומרת, הלילה השלישי אפשר לקרוא לו, מצד אחד אי אפשר לאכול בו את הבשר של השלמים, מצד שני עדיין הוא לא נקרא נותר לגבי זה שצריך לשרוף אותו כבר. עדיין הוא לא נקרא והנותר ביום השלישי והאש יישרף, בליל שלישי הוא עדיין לא נקרא נותר לגבי זה. עכשיו, השאלה היא מה קורה אם הכהן חישב בשעת אחד מארבע העבודות החשובות של הקורבן, הוא חשב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו אותו, את הבשר, בלילה, אותו לילה שלמה אנחנו מדברים, אחרי היום השני, ליל יום השלישי. האם זה נחשב פיגול של חוץ לזמנו או לא? האם הקורבן הופך להיות פיגול כי הכהן חשב שיאכלו את הקורבן אחרי הזמן, או שמכיוון שזה עדיין לא נקרא פיגול בלילה, ליל השלישי זה עדיין לא נקרא חוץ לזמנו? האמת היא שהשאלה הזאת היא גם כנוגעת לגבי נותר. מציאות נשאר בשר ללילה השלישי ואכלו את זה באותו לילה. האם עברו על החיוב של כרת של נותר או לא? אז על שתי ההלכות האלה יש מחלוקת, חזקיה ורבי יוחנן. אומרת הגמרא, המחשב לאור שלישי, חזקיה אמר כשר, רבי יוחנן אמר פסול. חזקיה אמר כשר, אתה יודע למה? דה לא ינתיק לשריפה, עדיין זה לא יתנתק לשריפה, כי הנותר נשרף רק ביום השלישי, לא בליל היום השלישי. ולעומת זאת רבי יוחנן אמר פסול, דה התחילה מאכילה. אבל מצד שני לפי רבי יוחנן זה פסול, מכיוון שבלילה שלפני היום השלישי כבר אסור לאכול את הבשר הזה, אז אם הכהן חשב שיאכלו את זה באותו לילה, זה יהיה, לפי דעת רבי יוחנן, הוא פוסל. השאלה השנייה, כבר שהזכרנו בהקדמה, לגבי האוכל לאור שלישי, האם זה נקרא שהוא אכל נותר והוא חייב קראת או לא? חזקיה אמר פטור מחטאת, על זה שהוא אכל בשוגג נותר. למה? דלא אינתיק לשריפה. זה עדיין לא היום השלישי, רק ביום השלישי זה נשרף, אבל בליל יום השלישי זה עדיין לא נקרא, עדיין לא שורפים את הבשר שנשאר. מצד שני רבי יוחנן אמר חייב, הוא יהיה כן חייב חטאת אם הוא אכל בשוגג. למה? דהיתחילה מאכילה, כי כבר זה נדחה מאכילה בליל היום השלישי, כי הרי מותר לאכול את זה רק לשני ימים ולילה שבאמצע, ולא ללילה של אחרי היום השני. אומרת הגמרא תניא כבתי דרבי יוחנן, שאנחנו אומרים שהלילה אחרי שני ימים זה כבר נחשב אחרי זמנו. מה הראיה? הברייתא אומרת ככה, קודשים הנאכלים ליום אחד, יש קודשים, רוב הקודשים שנאכלים רק ליום אחד, אז הדין שלהם הוא שמחשבין בדמן משתשקע החמה. זאת אומרת שאם חשבו על אדם שהוא יזרק אחרי שקיעת החמה, זה נקרא כבר חוץ לזמנו, וזה נחשב קורבן פיגול. אם הכהן חשב בשעת אחת מהעבודות של אדם שהוא עושה את העבודה על מנת שיזרקו את אדם אחרי השקיעה, זה נקרא שהוא חשב מחשבת חוץ לזמנו והקורבן יהיה פיגול. מה קורה לגבי בשרן ואימוריהן? אם הוא חישב על הבשר ועל האימורים שהולכים לאכול את הבשר אחרי עלות השחר, או שיקטירו את האימורים אחרי עלות השחר, בשרם ואימוריהם, מי שיעלם עוד השחר, זה נחשב כבר שהוא חשב מחשבת חוץ לזמנו. כי זה הרי נאכל ליום ולילה, אז העלות השחר של אחרי הלילה זה כבר חוץ לזמנו, ואם חשב הכהן בשעת אחת מהעבודות שהוא עושה את העבודה על מנת שאוכלו את הבשר אחרי צאת הכוכבים, אחרי עלות השחר, אז הקורבן הזה יהיה פיגול, כי זה נקרא מחשבת חוץ לזמנו. אבל כאלה קורבנות שנאכלים, קודשים הנאכלים לשני ימים ולילה אחד, אז מחשבים בדמם אותו דבר משתשקע החמה. אם הוא חשב שהוא שוחט את הקורבן למשל על מנת שיזרקו את הדם אחרי השקיעה, זה נקרא מחשבת חוץ לזמנו והקורבן פיגול. לגבי אימוריהם, מי שיעלה עמוד השחר, האימורים אפשר להקטיר אותם במשך כל הלילה, אז מי שיעלה עמוד השחר, אם הוא חשב, הרי אני שוחט את הקורבן על מנת שיקטירו את האימורים אחרי עמוד השחר, זה מחשבה שפוסלת את הקורבן. ובבשרן משתשקע החמה של שני ימים. מתי נחשב מחשבת חוץ לזמנו לגבי אכילת בשר של קורבנות שנאכל לשני ימים? אם הוא חשב שהולכים לאכול את הבשר של הקורבן אחרי שקיעת החמה של היום השני. אז אם ככה יש פה ראי לרבי יוחנן, שהלילה שאחרי היום השני זה כבר נקרא חוץ לזמנו, ולא רק היום אחר כך. תנו רבנן, יכול יהיו נאכלים לאור שלישי. אני הייתי חושב שאפשר קורבן שלמים לאכול גם לילה אחרי היום השני. יום, לילה, ויום ועוד לילה. כמו שזה נאכל לשני ימים, זה יאכל גם לשתי לילות. ודין הוא, יש לי אפשרות ללמוד את זה דרך, דרך בניין אב, כן. זבחים נאכלים ליום אחד, וזבחים נאכלים לשני ימים. יש קורבנות שנאכלים יום אחד, יש קורבנות שנאכלים לשני ימים. מה זבחים הנאכלים ליום אחד, לילה אחריהן? כמו אותם קורבנות שנאכלים ליום אחד, זה נאכל ליום, והלילה שאחר כך. אז הלילה שאחרי היום, גם אפשר לאכול את הקורבן. אז אם ככה גם אף זבחים הנאכלים לשני ימים ולילה, לשני ימים ולילה אחד, אז הלילה שאחרי היום השני, גם כן, לילה אחריהם, אי אפשר לאכול את הבשר של הקורבן. ככה הייתי חושב ללמוד בבניין אב. תלמוד לומר, והנותר עד יום, הנותר עד יום השלישי באש ישרף. מבעוד יום הוא נאכל, ואינו נאכל לאור שלישי. כתוב הנותר עד יום, זה בא להגיד שמבעוד יום מותר לאכול שני ימים. ביום השני, כל זמן שזה יום, מותר לאכול מהבשר. אבל מתי שני הלילה כבר אי אפשר יותר לאכול מהבשר. יכול לשרף, אולי הייתי חושב שאפשר כבר לשרוף את הבשר הנותר של הקורבנות שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, אולי אפשר לשרוף בלילה השני את הבשר הזה של הנותר. תלמוד לומר, כן, יכול לשרף מיד ודינו, גם את זה אני יכול ללמוד מבניין אב. זבחים נאכלים ליום אחד, יש קורבנות שנאכלים ליום אחד, וזבחים נאכלים לשני ימים, ויש קורבנות שנאכלים לשתי ימים. מה הזבחים הנאכלים ליום אחד תכף לאכילה שריפה? כמו אותם קורבנות שנאכלים ליום אחד, הם נאכלים גם לילה אחר כך, ובבוקר של מחרת מיד אפשר לשרוף את הנותר. אז אף זבחים הנאכלים לשני ימים תכף לאכילה שריפה, אז גם אותם קורבנות שנאכלים ליום, לילה ויום, אז מיד בלילה אחר כך, מיד אחרי הזמן שמותר לאכול את הבשר, שזה הלילה שאחרי היום השני, כבר יהיה אפשר לשרוף את הבשר באותו לילה. תלמוד לומר, ביום השלישי באש ישרף, הנותר ביום השלישי, רק הוא שורפים אותו, רק אם הוא נשאר ביום. ביום אתה שורפו ויהיה אתה שורפו בלילה, אבל לא שורפים את מה שנשאר מהקורבן שנאכל לשני ימים ולילה אחד, לא שורפים אותו בלילה השני, אלא מחכים ליום, ורק ביום שורפים את הנותר מהבשר של הקורבן. עד כאן השיעור על דף נ"ו.